אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי, תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם, כאן גיא ויטנברג, ואיתי נמצא, אתה רוצה להציג את עצמך או שאני אציג אותך?
את תציגי אותי.
אז איתי נמצא נתי ויטנברג, אבא שלי. אז קודם כל אני מאוד שמחה שחזרתי לרדיו ושזה עדיין לא נגמר. מה איתך אבא?
אני בסדר, סוף סוף אני מבין מה את עושה פה בשנה האחרונה.
כן, ברדיו בשנה האחרונה. אם כבר פתחת את הנושא, מה אתה חושב על מה שאני עושה פה מכיתה י' א' בעצם, משהגעתי לכפר?
אני חושב שזה עשה לך הרבה טוב. שזה עטף אותך בכל המשברים שקרו בדרך. ושזה עזר לך מאוד לסיים את הבית ספר בצורה נורמלית.
מאיזה בחינה נורמלית?
אחד שסיימת אותו, שתיים כנראה סיימת אותו עם ציונים טובים, עם בגרות, ונהנית בדרך.
אני מאוד מאמינה שאתה צודק. חושבת שאם הייתי נשארת בבית ספר רגיל, או שאני הייתי מאבדת את השפיות, או שהבית ספר היה מאבד את השפיות, או ששתינו. זה כנראה
סביר מה להניח. שקורה.
ואני גם לא חושבת שזה כי אני לא ילדה שמתאימה למסגרות, או כי אני לא יודעת להסתדר בהכרח בבית ספר. אלא אני חושבת שהבתי ספר, הבית ספר שלמדתי בו ברחובות, היה מאוד 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 לא מתאים לתקופה שאנחנו נמצאים בה. מאוד לא, מאוד לא מתאים לי ולתקופה שאני נמצאת בה כבן אדם. חושבת שהציפייה שלהם לחזור מהקורונה אחרי שנתיים וחצי שלא למדנו, ישר לתוך הכנה למתכונות ובגרויות, היא לא לגיטימית. חושבת שזה שהם ציפו שנוותר על כל שאר הדברים שאספנו בחיים שלנו, בשביל נטו להצליח בלימודים, היא לא לגיטימית.
את עשית שם אבל גם דברים שאת אוהבת, לא רק להצליח בלימודים. עשית תוך כדי הלימודים שלך פרויקטים מאוד יפים בבית ספר,
נכון,
בכיתה י'.
נכון, ומאוד נהניתי מהם. אבל מהבית ספר עצמו, מהלמידה עצמה, מהחוויה עצמה של הבית ספר, לא נהניתי מהמסביב, ממה שאני לקחתי לעצמי, בניתי לעצמי, יצרתי לעצמי. היה לי כיף, אבל זה כי אני בחרתי את זה. לא אכפו את זה עליי בצורה שהיא לא לגיטימית. לכפות על ילד ללמוד כל יום משמונה בבוקר עד ארבע וחצי אחר הצהריים, כשעד לפני חצי שנה הוא לא למד, הוא למד שעה וחצי במחשב, בשבוע, זה בקשה לא הגיונית.
רוב הדור שלך עשה את זה.
רוב הדור שלי אבל לא עשה את זה, זה בדיוק הקטע. רוב הדור שלי נפל בין הכיסאות. רוב הדור שלי חיפש את עצמו והלך לאיבוד. רוב הדור שלי שלא החזיקו אותו קצר, ושלא נתנו לו את המקום שלו, לבחור את הדרך שלו, לגדול בדרך שלו, נאבד. נאבד. חלקם כמוני הגיעו לכפרי נוער, חלקם הגיעו למקומות הרבה יותר גרועים, חלקם הגיעו למקומות הרבה יותר טובים, חלקם לא הגיעו לשום מקום. נתקעו באותו מקום שהם בו היום, הוא פשוט נתקעו.
בסדר, זה גם חלק מהחיים, לעשות את החיים בקצב הרגיל. לא תמיד צריך לאתגר את עצמך.
נכון, אבל זה לא קשור לאתגר. קשור לזה ש... כמו נגיד שאם היינו חוזרים מהמלחמה, ואז היה ישר אומרים לנו, ככה, ככה וככה קורה, אין התחשבות בזה, אין התחשבות בזה, אין התחשבות במה אתה עברת, במה אתה עברת, במה אתה עברת. חצי מהילדים שפה לא היו נשארים.
בסדר, פה היה יותר קל כנראה להתחשב בכם.
לא בהכרח.
הייתם פחות ילדים פר איש צוות.
יותר קשה. יותר קשה להתנהל ילדים בתוך מקום סגור אחרי מלחמה.
זה לא אחרי, אנחנו עדיין בתוך.
לא, אבל אחרי ההתחלה שלה. אחרי ההתחלה של מלחמה, ולא ההתחלה של מלחמה רגילה. אני חושבת שבשביל אוקטובר, זה שהכפר החזיר אותנו פחות או יותר 3 שבועות אחרי, כבר התחיל להחזיר חניכים, חודש וחצי אחרי הוא כבר היה בהחזרה של רוב החניכים, זה אומץ, וזה לא משהו שכפרי נוער עשו בארץ. אנחנו, אחד הכפרי נוער הראשונים שחזרו, אחד הכפרי נוער הראשונים שירוחו בכפר נוער שלנו, חניכים מכפרי נוער אחרים, שלא היה להם אופציה לשהות בכפר שלהם בגלל המצב הביטחוני. אנחנו חזרנו מאוד מאוד מהר, וזה היה מאוד מאוד אמיץ, אבל זה גם גבה קורבנות של חניכים בדרך. הייתה עזיבה מאוד משמעותית בשכבות הצעירות של חניכים.
זה די ברור. התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד מורכבת.
נכון. הרבה חניכים, אני חושבת שגם הייתה הצטרפות. היה גל קטן של הצטרפויות אחרי השביל העשירי, של חניכים שהגיעו בעקבות המצב הביטחוני. חבר'ה שהיו מפונים, שהם מפונים מהעוטף או מהצפון, שהגיעו לכפר כמקום מפלט עבורם.
גם הכפר שלכם הוא באזור שבשלב זה נקווה גם הלאה היה שקט לחלוטין.
נכון, אנחנו בשלב של לא היה לנו אזעקה אחת, לא היה לנו אירוע ביטחוני מחשיד, היו קצת איומים בגבול בת חפר, אבל לא היה משהו שהרתיע את בית ינאי. היו פה ושם אזעקות באזור השרון לכיוון נתניה, אבל גם הם לא התקדמו לכיוון היינו באמת. היה מאוד מאוד בטוח, אבל מעבר לזה היה גם את הלא בטוח. את להשאיר את המשפחות לבד, את החברים לבד, להישאר בסיטואציה שאתה פה והם שם ואתה לא יודע מה קורה. עכשיו בעיקר אנחנו, החבר'ה ש גרו יותר קרוב לקו האימות בהתחלה של המלחמה. אני יכולה להגיד לך שגם אנחנו, כמרכז, ספגנו הרבה מאוד בתחילת המלחמה. הרבה יותר מהדרום. מהדרום, כאילו מהערים בדרום. הרבה יותר מבאר שבע, הרבה יותר מאשדוד. ספגנו הרבה יותר בהתחלה של המלחמה.
מאשדוד פחות, אבל
לא, אבל הם ספגו בחלקים. אנחנו ספגנו במכות, הם ספגו על כל הפריסה של המלחמה. אנחנו בשבועיים הראשונים, זה היה כל יום נונסטופ של אזעקות. רחובות הייתה מתורגטת. באר שבע
המטרה הייתה הבית שלך, גם ככה זה נפל 50 מטר מהבית.
איי איי איי, לא נורא. אבל באר שבע הייתה נגיד יחסית קרובה לדרום, כי היא בדרום, והיא הייתה מתורגשת הרבה פחות מאיתנו במלחמה הזאת. או נגיד, גם באופן כללי, העובדה שבתור הורה, אתה נותן לילד שלך לחזור למקום שאתה יודע שהוא בטוח, אבל הדרך
שאני מקווה שהוא בטוח, אבל יודע זה פחות.
נכון, אבל הדרך אליו היא לא בהכרח בטוחה, החזרה ממנו היא לא בהכרח בטוחה.
גם פחדת מזה?
אני חושבת שאני בחודש וחצי הראשוני, מהרגע שחזרנו, לא יצאתי הביתה, נשארתי פה כל הזמן. מהפחד לצאת ושתהיה הזקה או שתהיה הסלמה בלילה, ואז לא תתנו לי לחזור. העדפתי להישאר, ושיהיה לי את האופציה להיות פה כל הזמן, מאשר שלא יהיה את האופציה בכלל.
גם היה קטע שלא חזרת קטע הסלמה באיזה שופש.
נכון, שתכננתי לחזור, ואז היו באותו בוקר של יום חמישי אזעקות במרכז, בגבול תל אביב, ובחרתי שלא לחזור. אבל אני חושבת שזה גם שוב פעם, כמו שהייתה את הבחירה במלחמה, הייתה גם את הבחירה להגיע לפה, שהייתה בהחלט רובה שלי, לפי דעתי. נכון?
אם את אומרת.
מה אתה חושב?
לא, זה היה בחירה משותפת, כי סתם להיות בבית לא תורם כלום. בעיקר ישנת ולא נכנסת לשום דבר של הכפר.
מה?
והיית פחות מרוכזת בללכת ללמוד או לעשות דברים, כי לא היה ראש לזה.
נכון.
פה, אני אומר שפה הייתם יותר עטופים, כי היה לכם מסגרת, ודי מהר חזר הבית ספר, והוא היה פרונטלי ולא בזום, והיה לכם לאט, די מהר חזרתם לכל החוגים שלכם שאתם עושים פה, ודי חזרת למסגרת מובנית.
לא,
וללוח אני... זמנים מסודר.
אני מדברת גם אבל גם על ההתחלה, על כיתה י' א', על ההחלטה לתת לי לבחור להיות בכפר נוער.
אחרי שהבנו שאין, שכל בתי הספר למעשה הם זהים, וראית מקום שאת רצית אותו, אמרנו ששווה לנסות.
ואתם חושבים, כאילו אתה חושב כהורה, שאתה שמח עם זה שנצאת לי את האופציה לנסות?
בשורה התחתונה, כן.
ובשורה לא תחתונה?
בשורה התחתונה, תמיד עדיף שילד בבית.
למה? למה?
יותר בטוח.
אבל אם לילד לא בטוח בבית?
לא, כהורה...
כאילו לא... לא בטוח פיזית בבית. אלא לא באמת בטוח... אני חושבת בתור בן נוער להיות פשוט ילד בעולם. אני חושבת שהרבה ילדים ש...
למה, את מפחדת להיות בתור בת נוער בעולם?
מאוד. בתור בת נוער? בדגש על הבת?
לא, חד משמעית. הנוער.
גם בקטע של הנוער. אני חושבת שיש הרבה מאוד פיתויים לגיל שלנו ולעולם שלנו בחוץ. בעיקר אחרי מה שאנחנו חווינו כבני נוער ב4-5 שנים האחרונות.
ובכפר יש פחות פיתויים?
אני חושבת שבכפר אין פחות פיתויים. הפיתויים מגיעים ככה או ככה כי אנחנו יוצאים החוצה, אבל אני חושבת שהעובדה שאתה נשאר בכפר, והעובדה שיש איזו מסגרת שבמרכאות שמה עליך עין ודואגת לך ושומרת עליך, אז גם אם אתה עושה שטויות, ומותח את הגבולות שאתה יכול למתוח בתור בנוער, יש לך הרבה יותר אוזן קשבת. והרבה יותר בן אדם ששם לב ויודע להגיד מתי זה עובר את הגבולות של למתוח גבול כי אתה בנוער, ולמתוח את הגבול כי אתה נמצא במצוקה מסוימת. אני חושבת שילד רגיל, חברים שלי שנמצאים בבתי ספר רגילים, יכולים להגיע למצבים נפשיים מזעזעים, ואף אחד לא שם לב עליהם. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברה טובה, שפחות או יותר כבר חצי שנה לא דרכה עם כף הרגל שלה בבית ספר, בגלל מצב בריאותי של אבא שלה. חצי שנה. ואף מורה לא פנה אליה, אף מנהל לא שם לב לבעיה שהיא לא שמה. אמרו, למה את לא מגיעה? אבל אף אחד לא פנה על לטפל בבעיה. לטפל נקודתית במה שקורה. פה, יומיים אתה לא פה, הכפר יכול להתהפך כדי שידעו איפה אתה. כדי שידעו מה קורה איתך.
ושיגיבו גם למה שקורה איתך.
וגם שיגיבו למה שקורה איתך. נגיד באירוע עם סניר בקיץ. אני הייתי במסגרת הכפר, במרכאות.
לא במרכאות, היית בקורס מדעצים שהכפר שלח אותך.
נכון. אבל לא באמת הייתי בכפר, הייתי מחוץ לכפר. הייתי בפרויקט של הכפר מחוץ לו. ואני חושבת שהמעטפת שהכפר נתנה לכם כהורים, איך להתמודד עם הסיטואציה מולי, ואיך לשקף את הסיטואציה מולי, הייתה הרבה יותר גדולה מכל תמיכה פיזית שיכלתם לקבל באותו יום. כי אתם כהורים לא ידעתם איך להעביר את זה אליי, איך לשדר את זה אליי מרחוק. אני חושבת שגם מקרוב, גם אם הייתי פנים מול פנים אליכם, לא הייתם יודעים לעשות את זה. הייתם נותנים ליובל.
לא, היינו משדרים לך את זה, אבל בתוך המסגרת של הכפר, שעטפו את הכל והכל היה, יכלנו לתכנן את זה.
מאחורי הגב שלי כמובן.
מאחורי הגב שלך, אבל זה היה לטובתך. אבל שהצוות של הכפר... מלמעלה עד למטה היה איתנו בתוך זה, ובנינו איך להודיע לך ואת כל התמיכה מסביב. היה הרבה יותר קל מאשר סתם ילד שמסתובב ברחוב.
אבל אני חושבת שגם, כאילו, הסיטואציה הזאת, נגיד, הייתה גם מאוד מאוד מתואמת ולא מתואמת. כי כאילו, הדרג הבכיר, כלומר, שואני באותה תקופה, עמי כיום, הצוות שהיה בסמינר, ידע מאוד לתקשר את זה ולנהל את זה. אבל הצוות שהיה פה בכפר, לקח הרבה מאוד זמן לדעת איך לאכול את הסיטואציה ולפנות לסיטואציה. אני חושבת שזה מובן, ואני חושבת שזה נכון והגיוני, ואני חושבת ש...
אבל החלק החשוב היה להודיע לך, ושיהיה מישהו שיתמוך בך לקבל את ההחלטות שאת רוצה, ולא...
לכפות
עלייך החלטות. ולא לכפות עלייך החלטות, וגם תוך כדי הסמינר, לעטוף אותך בתוך הדברים האלה. וגם אחרי זה שחזרת לעבוד בכפר כל הזמן, בקיץ היית עטופה כאן.
נכון, אני גם חושבת ש... יש משהו בלהגיד אני כאן, אבל לא להיות כאן, שנותן לך תחושה של אוקיי. של כאילו להגיד לי, אני פה עם הצריכה. או כאילו... להגיד, אני יודע מה קורה, כל מה שצריך, אנחנו פה, תדברי, תתקשרי את זה מולנו. אבל לא לכפות את הסיטואציה, שאני חושבת שגם מה שקרה בסופו של דבר. אולי בתחילת שנה זה התנהל קצת שונה בגלל השינויים של הצוות, אבל אני חושבת שבמהלך אותה תקופה, כאילו תקופת הקיץ, כל הסיטואציה מול הפיגוע של סניר התנהלה מאוד מאוד חשורה.
אפילו מעבר, וגם במהלך השנה, עם כל המשברים שעברנו, הכפר היה מאוד תומך ושמר לך על המסגרת ועל היכולות שלך, ולא הוציא אותך להשאיר אותך, כאילו גם בתוך מה שקורה מסביב, אבל גם להגן עלייך מכל התהליכים החיצוניים. נכון. וגם למלות לך את הזמן בדברים שלא בטוח שהיית יכולה לחוות אותם בעיר, כמו תוכנית רדיו משלך, שהדוגמה הכי טובה שטוב לך שאת באת לשדר ואמרת לי, אבא, בוא תשדר איתי. זו הוכחה שטוב לך בכפר הזה, שלא עושים לך את הדברים ברע.
כי אני חושבת שא', אין פה גישה של לבוא ברע. תעשה מה שאתה, כחניך, תעשה מה שאתה רוצה. תגיע לאן שאתה רוצה. תלך לאן שאתה רוצה, אנחנו מאחוריך. כל עוד אתה לא מותח את הגבולות. כל עוד אתה לא הולך מעבר למה שאתה צריך, וכל עוד אתה לא עושה מעבר למה שמותר. אבל זה כמו שאפשרו לי ולגלעד ולנטע, כמו שאפשרו לנו את התוכנית רדיו, אפשרו לנו לקחת יוזמה ואחריות על הכושר קרבי אחרי המלחמה. כי לא היה מי שייקח.
ונלחמתם על זה וקיבלתם.
אבל לא באמת נלחמנו. נלחמנו על זה שזה יהיה רציני. ושזה יתנהל כמו שקבוצות עם מדריך מתנהלות. לא נלחמנו על להשיג את זה. על להשיג את ההנרכה. באנו, אמרנו לתומר, אנחנו רוצים וקיבלנו. לא היה על מה להילחם. כי הוא ראה שאנחנו יכולים. כי אמרו לו שאנחנו יכולים. כי שיקפו מולו, ואנחנו שיקפנו מולו, שאנחנו לא באים לשחק משחקים, ושאנחנו לא ילדים בני 17 שלא יודעים איך מתנהלים, שאנחנו, זה דברים שמאוד חשובים לנו, ומאוד קרובים אלינו מבחינת החיים, או מבחינה ערכית בחיים. אז לא זלזלו בזה, ותמכו בזה, ועובדה ש... הרימו גם את הכפפות בשאר הדברים, בעובדה שבסוף זה לא משהו שנדחק מאחורי הקלעים והכושר הקרבי נעלם. בסוף השיגו מאמן, והשיגו דרך להמשיך את הכושר הקרבי. כי אנחנו לא היינו יכולים להחזיק את כל השנה. היינו יכולים להחזיק חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה. אבל באיזשהו שלב, כבני נוער, כחבר'ה שהם לא... מקצועיים בעולם הזה, נגמרו הרעיונות, ונאספו מגבלות, של אנחנו לא יכלנו להעביר ככה או ככה או ככה, כי אין לנו את ההסמכתה הביטוחית לזה, כי אנחנו לא מוסמכים לזה, כי אנשי מקצוע. אני חושבת שבאיזשהו שלב נגמר לנו הדברים. וכשנגמר לנו, אז מצאו את הפתרון.
בסדר, אבל אתם יזרמתם את ההמשך של זה ואפשרו לכם, וזה נתן לכם הרבה ביטחון בכפר, והרבה רצון להיות פה, והרבה רצון לתרום.
ואני חושבת שזה גם מעבר שזה נתן לנו ביטחון בכפר, זה נתן לכפר ביטחון בנו. אני חושבת שאחד הדברים שהיה אפשר לראות כשכבה, הוא שבמופע סיום הופענו קרוב ל-70% מהשכבה. הכפר בטח בנו להרים מופע גדול, בלי שהוא הסתכל ובלי שהוא צפה. בלי שהוא ניהל והביא אנשים אחרים כדי לנהל. הוא נתן לנו לעשות הכל, לנו ולצוות שלנו לעשות כל מה שאנחנו רוצים בגבולות המותר.
אני יודע שצנזרו לכם חלק.
צנזרו חלקים שלא מתאימים לסיטואציה. שלא מתאימים לעבור מול אנשי חינוך, שלא מתאימים לעבור מול ההורים שלנו, שלא מתאימים לעבור מול אנשים שבאו לכבד אותנו. אבל לא צנזרו את זה בגללנו. צנזרו את זה כי זה לא היה מתאים לסיטואציה. בכל סיטואציה אחרת, שהיינו רוצים לעלות את זה, היו מעלים את זה. היו מאשרים. בהתאם לגודל של האירוע ולחשיבות שלו, זה לא היה מתאים. וידענו שזה לא מתאים. לא הופתענו לגלות שזה לא מתאים. כמו שלא הופתענו לגלות את הדאגה של הצוות אחרי המסיבת סיום, תוך כדי המסיבת סיום ולפניה. כמו שלא הופתענו לגלות את הרגישות והחשיבה של כל איש צוות במה החניכים עומדים לעבור שנה הבאה. כשאנחנו נצא מהכפר. כמו שלא הופתענו לגלות את הדאגה של אנשי הכפר כלפינו, כלפי המחשבות העתידיות שלנו, כלפי העיסוקים העתידיים שלנו. זה לא משהו שהיה מפתיע לגלות. זה משהו שהבנתי מהרגע הראשון שנכנסתי לפה לפי דעתי ביום פתוח. שראיתי את ג'ניה וראיתי את יוסי.
התחברת מאוד מהר לכפר.
התחברתי מהר מאוד, אני לא יודעת אם לכפר, כמו לפואנטה שלו ולקונספט שלו.
ולזה שיש לך פה להמשיך את הספורט שאת אוהבת. אומנם ענף אחר, אבל שיש לך את המסגרת הספורטיבית.
נכון. אני חושבת שזה שראיתי שיש פה אפשר, ויש פה שאני לא רובוט בתור מערכת. אלא המערכת היא רובוט בתוך החיים שלי. המערכת התנהלה, המערכת, כפר הנוער הדס הנאורים, יש את תומר ואת אמי שהם מנהלים, והם שומרים על הגבולות ועל החוקים. אבל מעבר, אני חושבת שהרבה מתנהל על פי מה החניכים עושים ומה החניכים רוצים. ואיך הם גדלים או לומדים או מתפתחים או הפוך. אני חושבת שהכפר הגיע למקום שלו ולמצב שלו בזכות החניכים. בזכות החניכים שהיו פה ואסורה למקום, בזכות החניכים שהיו פה ושיפרו את המקום. אני חושבת שיש לנו צוות מעולה. אני חושבת שזכינו במדריכים מטורפים ובהנהלה ברמה מעולה. אבל בסופו של דבר, המדריכים האלה לא היו משנים הרבה, והמנהלים האלה לא היו משנים הרבה, אם החניכים שהיו נמצאים פה לא היו רוצים את ההרבה הזה. אני יכולה להגיד לך שיש פה חניכים שלא רוצים את זה, שאני לא מבינה מה הם עושים פה כחניכים, שאני לא מבינה על מה הם מבזבזים את כל השעות שלהם ביום, כשהם יכולים לבחור לגלוש, לבחור להיות ברדיו, להיות באומנות, להיות בג'י-ג'יי, להיות בכושר קרבי, להיות עם חברים, להיות בכל כך עוד הרבה קבוצות איכות. או פעילויות לימודיות, או פרויקט חוצים של, של כפר הנוער. יש עוד כל כך הרבה אופציות, ויש הרבה מאוד חניכים, לא מבחינה אחוזית, אבל מההסתכלות שלי, שלא מנצלים את המקום כמו שאני מנצלת אותו. שלא נותנים למקום להיות המקום. שלא נותנים למקום לשחק את התפקיד שלו בחיים שלהם.
אם היית מדברת עכשיו עם תלמיד שמתחיל את הכפר נוער, מה היית ממליצה לו, להתמקד בלימודים או בקבוצות איכות?
בקבוצות איכות. אני חושבת שהלימודים זה רק עוד דבר בדרך. תעודת בגרות, אתה תמיד יכול להשלים. חוויות? לא.
אבל היית אומרת לו גם להיות תלמיד טוב.
הייתי אומרת לו לשלב. הייתי אומרת לו שזה אפשרי, והייתי אומרת לו לא להיכנע ללחץ לימודי, כאילו ללחץ חברתי מבחינה לימודית, כי יש פה הרבה יש פה כמות תלמידים שמזלזלת בלהגיע לבית ספר, ומזלזלת במה הערך של תעודת בגרות, או לוקחים על עצמם עומס לימודי שהוא לא גבוה, מוותרים לעצמם כדי לסיים עם תעודת בגרות, אבל לא מעבר. עכשיו שהייתי אומרת לחניכים האלה לא לוותר, לעשות הכי טוב שהם יכולים מבחינה לימודית, אבל אף פעם לא לתת להם להשפיע על זה על החברתית. לעשות את ההפרדה, להגיד, אני בבית ספר, אני עד פה. מעבר לזה, אני בכפר נוער, אני בחוויה. לא מעבר.
באיזה חוויות היית ממליצה לילדים חדשים שאת הולכת ללוות במחנה ההכנה השבוע, לא שבוע הבא, מחר?
אני חושבת שזה מאוד תלוי. יש חניכים שהייתי אומרת להם לנסות את האתלטיקה, או לנסות את הקבוצת ריצה, או את האופניים, או את הכושר קרבי, או את הגלישה. ללכת למקום שהוא יותר ספורטיבי, גם ליוגה. לדוגמה, הייתי ממליצה לכל החניכים ללכת ליוגה.
אז עשית יוגה?
אני יצא לי להיות כמה פעמים, אבל אני חושבת שהיוגה זה משהו שהוא רגע לקחת שעה ביום, שאתה באמת יכול להתנתק מהרעש, רקע במקום שקט. הכפר מאוד מאוד גדול, אבל בשעות היום אתה יכול לברוח למקום שקט בתוך הכפר, אבל מאוד קשה למצוא אותה, ומאוד קשה בתור חבר'ה שמאוד עמוסים בתוך היום למצוא את המקום השקט הזה. וכשאתה יכול מבחירה להוסיף לך שעה ביום שהיא במטרת הרוגע והשקט, במטרת הרגע להתנתק מכל מה שקורה מסביב ומכל מה שקורה איתך באותו יום ובאותה שבוע, היא מאוד נכונה. ואני חושבת שעובדה ששנה הבאה הקבוצת יוגה עומדת להמשיך על ידי חניכה, היא עוד יותר טובה ועוד יותר נעלה. השנה זה היה שינשינית שלקחה, שעשתה לפני הכפר, כאילו כעצמה, קורס מדריכי יוגה, והיא ניצלה את זה לטובתה ולטובת הכפר, ועשתה את השיתוף פעולה הזה, והעבירה פה שיעורים של יוגה, והשנה הוציאו חניכה, שמאוד מאוד הרתה נכונות, כל השנה. הוציאו עכשיו חניכה לקורס מדריכי יוגה בווינגט, או לא יודעת איפה זה, להיות פה מדריכת יוגה שנה הבאה, לעשות פה בצורה מקצועית את הדברים האלה. אני חושבת שכחניך שמגיע לכפר, אתה צריך להילחם לנסות כמה שיותר. בחודש הראשון לא לבחור לעצמך קבוצת איכות. כל יום ללכת לקבוצת איכות. כל יום לנסות, כל יום לבדוק, כל יום לעשות את היום שלך שונה. ולראות מה היום, מה השבוע, שהכי מתאים לך בעין. ותמיד אפשר לשנות, תמיד אפשר להוסיף, תמיד אפשר להוריד, תמיד אפשר להתלבט. בסופו של דבר אתה לא יכול לקפוץ מהכושר הקרבי לגלישה, לאתלטיקה, לרדיו. אתה צריך לבחור אחד או שתיים או שלוש, או לשלב את הכל, או כלום, אבל אתה צריך לבחור. ואני חושבת שזה בחירה שלהם לדעת לבחור, ואני כן הייתי ממליצה להם לא להילחם. לא להילחם בצוות. לא להילחם בלוז. לא להילחם במסגרת. אלא אם כן יש על מה להילחם. אם זה קטע אישי או טכני, אוקיי, תלחמו. אבל זה להילחם לטעם ה... להילחם לטעם מתאים לי יותר את זה ולא את זה, וסתם לעשות עוד יותר בלגן, או סתם להתנגש באנשים, אם זה המטרה שלהם בשנה, אני לא הייתי ממליצה להם להגיע, וגם אם הם יגיעו, הם לא יישארו. לא כי יעיפו אותם, אלא כי הם יבינו שזה לא המקום בשבילם. מאוד קשה פה להיות חניך שיושב ולא עושה כלום, ולא נמצא בשום קבוצת איכות. אתה מאוד מרגיש מנותק חברתית. אתה לא נמצא בשום דבר. רוב שעות היממה אתה לבד, כי כל החברים שלך עסוקים בזה או בזה או בזה או בזה, ביחד או בנפרד, ואתה לא עושה כלום. אתה יושב בחדר, אתה יושב בפינות אישון, אתה מתהלך לך בכפר. אבל אתה לא נמצא בשום המסגרת בתוך המסגרת. אני חושבת שהרבה יותר קשה לא להיות בלוז מאשר להיות בלוז. בכפר, גם מעבר. אני חושבת שגם בתור ילדה, לא בתוך הכפר נוער, אני מאוד מאוד דואגת כל הזמן לעשות דברים. עוד לפני הכפר נוער.
כי ככה נבנית גם בתור ילדה. היה לך סדר יום מאוד מסודר בבית. ודי ברור. מגיל מאוד קטן.
מגיל 4 בערך. היה לי סדר יום של יש לך גן, יש לך את החיים של כל ילדה בת 5-4 רגילה, אבל יש לך 3 פעמים בשבוע, 6 שעות שבועיות, עוד משהו מעבר. ובגיל, בכיתה ב' זה כבר התקדם ל4 פעמים. ובכיתה ד' ה' זה כבר היה כל יום. ובכיתה ח' ת' זה היה גם כמה שעות טובות כל יום. אני, עד הקורונה. גם קצת אחרי הקורונה. כשמדברים על עולם הספורט, ואני חושבת שבכיתה ד' היה לכם מאוד מאוד נכון ומאוד מאוד ידוע שאני מצטרפת לתנועת נוער.
נכון.
כזאת או אחרת. וישר הייתי בתוך מסגרות התנועת נוער מכיתה ג' בין אם זה היה בנועם עוד לפני הצופים ובין אם זה בצופים ושעוד הייתה תקופה בחטיבה שעוד כזה עשיתי זליגה מהצופים לנוער העובד והלומד וחזרתי ועשיתי איזה תנועה שם בתוך התנועות נוער למצוא את המקום הכי מתאים לי. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אתם כהורים, בניתם לי ולסניר וליובל, לוז מאוד בריא ומאוד יציב של מערכת של לא נותנת לנו מקום לברוח. שלא נותנת לנו מקום ליפול לטעויות.
ולא כפינו עליכם את המסגרת הזאת אף פעם.
אבל אנחנו רצינו אותה. אתם נתתם לנו אותה, ואנחנו בחרנו להישאר בה.
לא כפינו עליכם להתאמן או ללכת לתנועה או לעשות כזאת פעילות או אחרת. מעבר לי להתנהג יפה וללכת לבית ספר ולעשות את הכי טוב שאתם יכולים.
אבל אני חושבת ש... זה היה מאוד ברור שזה בא מרצון הדדי, שלכם כהורים ושלנו כילדים, וזה בא מאוד מרצון שלכם כהורים, שיהיה לנו לוז מאוד מאוד מסודר. שלא נברח לעולם שבחוץ. אני חושבת שלפחות בגיל צעיר, בקורונה זה קצת התפספס, אבל לפני הקורונה, שהיה מאוד 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 חשוב לכם, שאני לא אפסיד כלום. שאני לא אפסיד דברים בבית ספר, שאני לא אפסיד דברים בתקוונדו, שאני לא אפסיד דברים בצופים, שאני לא אפסיד דברים בבימה. היה מאוד חשוב לכם שאני אצליח לשלב את הכל בצורה הכי טובה.
שאת תלמדי לשלב בצורה הכי טובה, לא שאנחנו נשלב לך.
אבל נכון, אף פעם כהורים לא עשיתם בשבילי משהו. לא, לא. לא עשיתם משהו שאני הייתי אמורה לעשות ועשיתם במקומי. לדבר עם בן אדם, להתנהל במערכת. אני חושבת ש... אתם תמיד באתם אחרי שאני באתי. תמיד הצעד הראשון היה אני. תמיד הזה שאמר את המילה הראשונה והחתים את הדיבור והחתים את הסיטואציה, היה אני. אף פעם לא הפעלתם אותי למשהו. זה תמיד אני הפעלתי אתכם, זה תמיד אני אמרתי, אבא זה לא מתאים, זה כן מתאים, זה יקרה, זה לא יקרה, זה עומד לקרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', זה עומד לקרות ח', ז', ו', ה', ד', ג', ב', א'. הצלחתי.
עכשיו בקוריאנית.
אני יודעת במספרים, לא באותיות.
אבל אחורה, מ-10 אחורה.
לא יודעת. קיצר, הנה, גם נגיד...
והשבוע חזרת לטקוונדו.
כבר לפני תקופה, אבל אני חושבת שגם, נגיד עוד פעם, שעכשיו חזרתי לטקוונדו בתור שופטת, אני חושבת שזה גם הייתה בחירה. אתם שיקפתם מולי את האופציה. שזה קיים, אבל אני זאת שבחרה להיות בזה, שבחרה לקחת בזה חלק. אתם מאוד רציתם ומאוד תמכתם בזה שאני אגיע. בעיקר יובל, שכאילו זאת אחותי הגדולה, אבל אתם מאוד תמכתם ולא התנגלתם לרעיון. אתם מאוד תמכתם בהגעה שלי לכפר, בתנאי שאני זאתי שתנהל את כולם, כל הדבר הזה שנקרא להגיע לכפר נוער. אני חושבת שזה גם משהו שהצבתם ליובל. הצבתם בפנינו את אותה משימה. בסדרי גודל שונים, אבל הצבתם בפנינו את אותה משימה ואת אותה דילמה ואת אותה אופציות. שאמרתם לנו, אתן רוצות? תעשו, בואו נראה אתכן. בואו תתקבלו. בואו תצליחו. וזה לא שלא האמנתם שנצליח, זה ידעתם שנצליח. פשוט קיוויתם שבאיזשהו שלב בדרך נתקייש. אני זוכרת שכשיובל התמיינה על ה-UWC, שזה פרויקט שבני נוער בכיתות י' א' י' ב' הולכים ללמוד את שנות התיכון שלהם בחול בעצם, אחותי למדה בפרויקט הזה, אני חושבת ש... כשיובל בא אליכם בכיתה י' ואמרה לכם אני רוצה, אתם אמרתם לה, אוקיי, בסדר, אם תתקבלי במלגה, תלכי, אבל תתקבלי. אני חושבת שאתם כהורים לא ציפיתם שהיא תגיש את המכתב הראשון באנגלית, של כמה עמודים שהם היו צריכים לרשום, אתם לא ציפיתם שהיא תגיש אותו, אתם ציפיתם שהיא תתחיל, תשכח מזה באמצע, ותעבור לדיבוק הבא. אתם לא ציפיתם שהיא תמשיך. אתם לא ציפיתם שהיא תתקבל. מאוד ידעתם שאם היא תתחיל, היא תעבור את הכל. אם היא תהיה בתוך התהליך, אין סיכוי שהיא לא תעבור. אבל הייתה בכם איזו תקווה קטנה שהיא לא תתחיל את התהליך. שהיא לא תגיע לשלב שהיא בתוך התהליך של המערכת הזאת.
נכון.
קצת דיברנו הרבה ולא שמנו לב לזמנים, ואני חושבת שהגיע הזמן לשיר שלך, שאתה בחרת, אז אנחנו נשים את השיר ואז קצת נדבר עליו ונמשיך עוד קצת.
היו הייתה גבעה אחת שטופת פרחים, תללים השקוע. היו הייתה בקתה אחת שריפת צייחים במרחבים. אתה בינתו צילו הזמן על זיכרונות וגעגוע. הן רועדות בערפל עם רוח זן בסבים. ברזל ישן, גשמים וטל החלידו לה מחרשת. כל הקלה והקומש אב להיות בשותפה. פתאום תחוש איך יד הזמן על אף הפך וגששת, ומניחה שנים כבדות עלי כתבך עייפה. ברבות עיניך עצומות, תקשיב עמוק אל תוך חייך, על גבעתך אפורה רוטט מסך הרפל, יחף תפסה ומאורה על הדשאים ומעליך, ירחפו בנתות היום הטלפים העוף יפה. תוסיף לנדוד במשעולים רחוק מחסד נעוריך, אבל קרוב מהם לנעות אל השנים הראשונות, אל גבעתך, אל היפה אשריך איש עם אחריך. עוד תישאר גבעה כזאת שטופת פרחים וזיכרונות. ברבות עיניך עצומות, תקשיב עמוק אל תוך חייך, על גבעתך אפורה רוטט מסך הערפל, יחף תפסה ומאורה על הדשאים ומעליך, ירחפו בנתות היום אתה לפי מעוף יפה. ברבות עיניך עצומות, תקשיב עמוק אל תוך חייך, על גבעתך אפורה רוטט מסך הערפל, יחף תפסה ומאורה על הדשאים ומעליך, ירחפו בנתות היום הטלפים העוף יפה.
שלום לכולם, וחזרנו מהשיר. אבא, אתה בחרת אותו, אז בוא תספר עליו למשפט או שניים.
לפני שלושה חודשים הייתי מושפז בבית חולים, ואז התחלתי להקשיב לשירים ביוטיוב, ולחפש שירים מרגיעים, וזה אחד מהם. ועכשיו בכל מיקס של היוטיוב שאני מנסה למצוא, הוא איכשהו נכנס. והוא שיר מאוד מעניין להקשיב לו ומאוד מרגיע.
המוזיקה, המילים.
המוזיקה והמילים.
השילוב?
כן. תמיד זה שילוב של מוזיקה ומילים כשאתה מקשיב לשיר.
אני חושבת שיש הרבה מאוד שירים שאני מקשיבה להם בגלל התוכן שלהם. ולא בהכרח מתחברת לצורה המוזיקלית שבהם היא מוגשת, או מאוד הפוך, שאני מאוד אוהבת את הצורה המוזיקלית שבהם הם מוגשים, אבל לא בהכרח את הצורה שבה מוצג את השיר.
אצלי זה הולך ביחד, שהמילים או שהמוזיקה לא מסתדרים לי, אז אני פחות מתחבר לזה. חסר לך שלא למדת מוזיקה במהלך החיים?
אני חושבת שמוזיקה זה דבר מאוד יפה בעולם. ואני חושבת ש אני בתור בן אדם אולי עוד אשמח להפוך אותו לתחביב בחיי, וינצל אותו ואת היכולת שלי במוזיקה איכשהו בחיי הבוגרים, אבל אני לא רואה את עצמי עושה קריירה מוזיקלית.
לא אמרתי קריירה, אבל זה שלא למדת מוזיקה.
אבל אני חושבת שכשאתה לומד משהו שאתה מאוד אוהב, אתה לפעמים יכול לאבד את האהבה אליו. ואני חושבת שלהשאיר לעצמי את המולם של המוזיקה בתוך אהבה סמויה, בתוך אהבה שקטה כזאת, זה משהו שהוא מאוד נוח לי. אף אחד לא יכול לפגוע לי באהבה למוזיקה, כי אף אחד לא מרעיל אותה מבחוץ. אני חושבת שגם את עולם התיאטרון שאמרתי מאוד יפה, כן, נתנו אותי לו מקום בבימה, בעולם הזה, אבל שמרתי עליו במעטפת מאוד יפה. ואת עולם הספורט אני חושבת שגדלתי אליו בעולם מאוד פתוח, אז לא היה לי את הפחד שהוא ייעלם או יאבד.
בעולם מאוד פתוח היה הספורט אצלך?
אני חושבת שהוא... האופציה להיות ספורטאית ניגש לי, ניתן לי על מגש זהב. האופציה להמשיך ולהתאמן, תצטרך להוכיח את עצמי כמו כל אחד. אבל את האופציה להיחשף לעולם הזה בגיל כל כך כל כך צעיר, קיבלתי את זה במתנה.
ואת חושבת שזו הייתה מתנה טובה?
גם וגם. אני חושבת שאני לא יודעת מתנה אחרת. גדלתי לעולם הזה, אני חושבת שאני לא יודעת איך הייתי גדלה בצורה אחרת. אבל אני גם יודעת שאם נגיד הייתי גדלה אולי למקום פחות אינטנסיבי ופחות תחרותי, הייתי אולי חווה קצת יותר חיים של כל ילד ש... זה שטויות ומבלה עם חברים עד מאוחר. וזה, ואני חושבת שהיה לי מסגרת מאוד קפדנית שאני בחרתי לעצמי.
בכפר נכנסת לאתלטיקה ברמה של הנבחרת שלכם מרצונך החופשי, לא כי אמרנו לך לעשות.
אבל זה כי היה לי ברור שזה מה שצריך לקרות. לא בצורה רע, אלא בצורה של אני לא יכולה להסתפק בבינוניות. זה או שאני לא עושה, או שאני עושה ועושה הכי טוב שאני יכולה. אני לא עומדת באמצע. אני לא מסתכלת מהצד. אני לא יושבת ומחממת ספסל. אני עושה, או מניחה לזה על הצידה. והיה לי מאוד ברור שאם אני נותנת לספורט שוב פעם מקום בחיי, זה שוב פעם מקום מאוד מאוד מרכזי בחיי. בין אם זה השנה היה הרבה יותר הכושר קרבי מאשר האתלטיקה. כאילו, אני חושבת שכמקום ספורטיבי אמיתי, אך ורק הכושר קרבי היה מקום משמעותי השנה. אבל אני חושבת שזו הייתה בחירה. הייתה בחירה להישאר במסגרת ולא לזלוג החוצה כי היה את הפחד לאבד. כי אני לא מכירה משהו אחר. אני לא יודעת להתנהל בצורה אחרת. אני לא יודעת מה זה אחרת. אני יודעת לקום בבוקר, לשים בגדים של ילדה רגילה, לאכול, לחזור מבית ספר, מהגן, מכל מקום, לאכול צהריים, לשים בגדי ספורט, ולשנות פאזה בתור ילדה. פתאום לא להיות ילדה, אלא להיות מישהי שיש לה מטרה, וששמחים עליה, ושבונים עליה, ושהיא אחראית על עצמה, כי היא אחראית על לאן היא תגיע, ואיך היא תתנהל, ומה היא תעשה, וא' ב' ג' ד' ה' ועלה ועלה ועלה. ואני חושבת שהכובע הזה הרבה יותר מתאים לי מכל כובע אחר. האופציה להיות מסוגלת למלא את היום שלי בדברים שעושים לי טוב ושמנהלים אותי נכון, שומרים לי על מסגרת, גם אם היא לפעמים שוחקת וגם אם היא לפעמים נונסטופית וגם אם היא לפעמים מאמישה, עבורי זה הדרך הכי נכונה להיות גאיה ולא לאבד את עצמי ולא לאבד את המשמעת שיש לי, את המשמעת האישית שיש לי כבן אדם. שהיא מאוד 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 גבוהה. אני חושבת שאני לא מסוגלת ולא יכולה להיכנס למשהו שאני מתחייבת אליו בלי 100% של רציניות, בלי 100% של התמסרות לסיטואציה. אם אני ברדיו, אז אני עד הסוף ברדיו. אם אני בעבודה, אז אני עד הסוף בעבודה. גם אם אמורים לי לצאת גם אם אני אמורה לצאת ב-11 ולעלות למשמרת ב-5 ובסוף אני עולה למשמרת ב-5 ויוצאת ב-4. זה עבודה. זה לא כבקשתי. צריך אותי, אז צריך אותי. ביקשו אותי, אז ביקשו אותי, ולא ביקשו בן אדם אחר, ויש סיבה שביקשו אותי. וזה כי אני מראה את הנכונות, ומראה את הרצינות, ומראה את האחריות, ומראה את המוטיבציה, ומראה את זה שאני לא בינונית. אני או כן או לא. אני לא באמצע. לא כבן אדם, לא כספורטאית, לא כחברה, לא בכל כובע שישימו אותי בו. גם בשנת שירות. או שאני לא יהיה, או שאני יהיה ואף אחד לא יכול לעצור אותי.
איך את רואה את עצמך בשנת שירות שהיא די ייחודית? קצת ספרי עליה. קצת תספרי על השנת שירות שאת הולכת אליה ולמה בחרת אותה?
אני הולכת לגרעין במדבר של תנועת הצופים, לקומונת א', קומונת ירוחם. אני חושבת שבחרתי בגרעין כי הוא מאוד מעניין, והוא מאוד מעבר למה ששנות השירות כיום מציגות ומאפשרות לך לעשות. חושבת שהמפגש עם אוכלוסיות שהן שונות ממני, שהן כל כך מנוגלות לי ונגד הרבה עקרונות שלי, הן מאוד מעניינות אותי. ללכת בתור בת נוער ישראלית, יהודייה, גאה, ולהסתובב בחברה ערבית מוחלטת, גאה, בתוך מדינה ישראלית, בתוך מדינת ישראל, בתוך מדינה יהודית, היא ניגוד מאוד מעניין. ומאוד מעניין אותי לחוות אותו. ואני חושבת שבתור גאיה, השאיפה שלי ל-100% היא 100%. ואני... זה המקום שהכי מתאים לי. כי אני יכולה לעשות בו כל כך הרבה. ולהיות בו כל כך הרבה אני. וללמוד בו כל כך הרבה על עצמי. שזה לא...
את מרגישה עם זה סגירת מעגל, עם זה שעזבת את הצופים ביוד, ופתאום את חוזרת בתור קומונרית?
זה מאוד מעניין אותי. זה מאוד מצחיק אותי. זה מאוד מסקרן אותי. זה גם מאוד סגירת מעגל. להצליח להגיע לתנועה בתור... משהו אחר, זה יכול להיות מעניין, ויכול להיות טוב, ויכול להיות רע. ואני מאוד מחכה לזה, אבל הדרך הזאת. ויש לך עוד דברים שאתה רוצה להגיד, למה אנחנו ממש, 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 ממש מתקרבים לסיום התוכנית. יש לנו עוד דייל שרוצה לעשות את תוכניתו.
מה שאני רואה ש... הרדיו עשה לך מאוד טוב, וגם הכפר. וזה היה נורא נחמד לעשות איתך את התוכנית הזאת.
אני צריכה ללמוד לא לדבר. אני כל כך הרבה. סתם לא, לא.
זה תמיד העירו לי שאני מדבר יותר מדי. הפעם ראיתי מישהי שמדברת יותר. אמרת שתשאלי שאלות ותראייני אותי, אז בסוף אני הייתי צריך לראיין אותך.
זה גם היה מעניין. זה לא יפה, צוחקים מהצד.
וביקשתי שתשלחי לי תלין כדי שישמעו אותנו בחי, אבל לא שלחת. אז עכשיו נצטרך לשלוח את ההקלטה לכולם.
ליה מאוד ממוחזבת בסאונד. נכון, ליה? היא עושה כן עם הראש. אז אני חושבת שלסיום, אני חושבת שבחרתי שיר שמאוד מאפיין אותי כבן אדם, ומאוד מאפיין את רוב הנוער שלנו במדינה היום, ואני חושבת שגם לפעמים מאוד מאפיין אנשים שלא בהכרח רוצים שהשיר הזה יאפיין אותם. ו... יאללה, ליה, על הסאונד. ורציתי להגיד תודה רבה לכל המאזינים ויום טוב לכולם.
אפשר לחיות עם זה?
שאל אבי והתנשם והרופשים אפשר, אבל בארץ זה קשה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.